ערב חנוכה, תשע"ו, השיעור שלנו יהיה מוקדש לעילוי נשמת הקדושים רבי יעקב דוד ובנו נתנאל חי השם ייקום דמם, לעילוי נשמת בנימין בן אליה והאישה ברוריה בת רחל ולרפואת כל חולי עמו ישראל. האמת שאת השיעור הזה של היום אני ככה בהתלהבות גדולה רוצה להעביר, כי זה מדברי בעל היכל הברכה מכמאמר, שיש לי קשר מאוד קרוב, מאוד מיוחד לקמאמה, לא נרחיב. אבל הדברים הם מאוד מאוד עמוקים, מאוד כדרכו. אני אשתדל עד מנחה, הייתה לפני מנחה, שנוכל להתפלל מנחה בזמן, לפשט את הדברים כמה שניתן. וכל דבר שהוא טעות, זה תתלו בי, לא ב... אדמו מי כמרנה בעליך לברכה אלא בי, אז אני איש בער לא ידע, וכל מה שאני מסביר בדברי אדמו מי כמרנה הם הגדר האפשר, כל מה שמסביר בכלל, אבל זה בפרט, כן, הכל בגדר אפשר. ובואו נתחיל להתקדם. זה שלח לי הנכד של האדמו היום לכבוד חג החנוכה, הוא שלח לי את זה השבוע. זה למעשה לקט של דברים שכתב האדמו"ר מכמרנה בעל היכל הברכה רבי יהודה יצחק יחיאל ספרין זכר צדיק וקדוש לברכה, בפירושו על התורה, חומש שידוע בשם היכל הברכה, והדברים ידועים, לא נרחיב להם. בואו נקרא את ההקדמה. בדברי תורה אלו, זה לא דברי בעל היכל הברכה, זה דברי המוציאים לאור, בדברי תורה האלו כולל רבינו את עבודת כל ימי החנוכה. על פי התבוננות במהות הנס, רבינו מבאר מה היה הנס בפועל, לפי דעת בית שמאי, לפי דעת בית הלל, ועל פי זה מבאר רבינו גם פנימיות העניינים. לפי הידוע, שכל עניין שמובא בחז"ל יש לו פשט, רמז, דרש וסוד כדאיתא מהארי הקדוש. ובכל מעשה מציאת פך השמן, והדלקת הנרות בבית המקדש, נרמזו האורות הנפלאים שנתגלו על ידי הנס. והוא כמבואר בכל הספרים הקדושים שבחנוכה נתגלו הערות ממקום גבוה כל כך, שבמקום זה מקושרים כל בני ישראל בלי שום פגם. אי אפשר לפגום בהערה זו כלל. ולכן הערה זו מתפשטת לכל ישראל, אפילו לפחותים שהם למטה מעשרה טפחים, המקושרים לאבלי עולם הזה ולשכרה ודמיונותם. אבל לפי פה תמצית הדברים, שהאורות של החנוכה, ההערות של חנוכה, הם אפילו מגיעים מאנשים שהם רחוקים מתורה ומצוות לגמרי, אפילו לפחותים מעשרה טפחים, ואפילו לאלו שהם קשורים לעולם הזה, לדמיונות, לגזמים שלו, אבל מה שנקרא קשורים כמו שצריך. זה כוח המיוחד של אורות חנוכה. והביזה נתבעיה גם כן שלושה מיני דרגות שקבעו חז"ל בהדלקת נרות חנוכה, שמי שמדליק נר אחד יוצא בזה ידי חובת המצווה, מפני שדרגה זו היא כנגד ההערה הנקראת הערת החוכמה המתגלית בחנוכה, אשר היא כוללת את כל המידות באחת. אלא שהמהדרין מדליקים נר לכל אחד ואחד לרמז על התפשטות הבינה המתפשטת לכל אדם ואדם כפי עבודתו והתבוננותו. אבל המהדרין מן המהדרין מדליקים כנגד הערת הכתר שהיא מתגלית לצדיקים גדולים, והיא הרצון והתענוג המתפשט ומוסיף והולך מבלי גבול ולא לפי ערך המקבלים, כלומר מעל ערך המקבלים. והמתבונן בדברי רבינו ילמד מזה את גודל אור החנוכה, שהוא מוסיף והולך בהתגברות גדול כאש זו המתלהטת לשומשה מבלי גבול. ובעניין זה הוא התגלות אור אין סוף, שהוא אור חדש ומחודש מבואר בכל הספרים הקדושים, לא מצינו בשום יום טוב אלא בחנוכה בלבד. למעשה אורות החנוכה הם כאלו אורות שאין אי אפשר למצוא אותם, אפילו לא בשבת, לא ביום כיפור, לא בסוכות, לא בשום חג אחר בכל חגי ישראל, אם זה מדאורייתא, אם זה מדרבנן, רק חנוכה, שהעבודה היא שלא לפי ערך המקבלים. ומטעם זה כתבו הספרים הקדושים שעיקר שייכות חג החנוכה הוא לדורות שלנו, הדורות הנמוכים, שיש הרבה פעמים שאיננו יכולים להשיג את האורות כראוי לפי עבודתנו. בסוגריים, מאמר שלי, שבאמת עבודתנו נמוכה, לא בגלל שאנחנו לא רוצים, זה היכולת שלנו. כלומר, ההשגות שלנו והעבודה שלנו, אפילו ברמה הגבוהה ביותר, היא נמוכה יחסית לדורות קודמים. שיש הרבה פעמים שאיננו יכולים להשיג את האורות כראוי לפי עבודתנו. ורק הקדוש ברוך הוא מאיר לנו מאור הגלות לצדיקים לעתיד לבוא, אור אין סוף, להשפיע לנו חיות דקדושה. לכן אנו מוצאים גודל האריכות בספרים הקדושים בעניין חנוכה, יותר משאר ימים טובים. כי עיקר חיותנו בדורות הללו הוא מהחג הנשגב הזה, מה שאין כבדורות ראשונים, אין מוצאים אריכות בלכות חנוכה, עד שבמשניות זה לא מוזכר כלל, אלא פעם אחת בדרך אגב במסכת בבא קמא. מין אמירה צדדית כזו, שקשורה זה מישהו מגרם נזר, דורות חנוכה. ממש לא. כלומר, אנחנו רואים שבתקופת התלמוד, בכלל לא דיברו הרבה על חנוכה. למה? משום שההשגות שהם השיגו בדורות חנוכה היו ברורים להם. לא צריך לדבר על זה. אנחנו כל כך רחוקים שצריכים לדבר על זה. לכן בכלל לא יודע שזה קיים. ולכן בחנוכה מתגלה האור גם למטה מעשרה דפחים. הגם שמעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה דפחים. ודברנו על זה, לא נרחיב. כי כל זה במדרגת השכינה תלויה במקבלים, שמכינים עצמם להיות כלי לשכינה הקדושה וגילוי אלוקותו בעולם. אמנם שהקדוש ברוך הוא מגלה אור אין סוף הסובב כל עלמין, אזי יש לכל אחד ואחד שייכות לאור הזה. זו ההקדמה שכתבו המוציאים לאור על הדרך שבו נקרא לזה, זה השטיח שלפני הכניסה לדברי הרב בעל אחד הברכה, כדי שנוכל להתחיל אולי קצת להבין, לתפוס בעניינים הללו. לפני שאנחנו ניכנס לתוך העניין הזה, צריך להסביר הקדמה קצרה. תראו, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני התהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים וכו'. כשאנחנו מתבוננים בדברי חז"ל על המשמעות של ויאמר אלוהים, ויאמר אלוהים שיש בכל סדר הבריאה, ברור לנו מידוע ומן המפורסמות שזה רומז להנהגה אלוקית. הנהגה שהיא על ידי מידת הצמצום, מידת הגבורה, מידת הדין, היינו שאני נותן לא כפי ערך המקבל, כי אם אני אתן לפי ערך המקבל, בין אם זה דין, בין אם זה חסד, המקבל לא יעמוד במתנה הזאת, בנתינה הזאת, במה שבא אליו. אם מבחינת הדין, הוא יתבטל, הוא ימות, הוא לא מסוגל את עומק הדין לקבל, זה גדול עליו. אם מבחינת החסד, זה גדול עליו, הטוב הזה, הוא לא יודע מה לעשות איתו, וזה ייסגר. הוא לא יצליח להקל לא מפה ולא משם. ולמעשה, הכל חייב לעבוד בצורה מצומצמת כדי שתתאים לכלי. למשל, למה הדבר דומה? אני מוזג ליטר וחצי לבקבוק של חצי ליטר, רוב הנוזל יישפך החוצה. אין מקום. כשאני אקח בקבוק של חצי ליטר ואמזוג אותו לבקבוק ליטר וחצי, אז יהיה מקום. אבל מה יש ברוב? ריק. כלומר, יש בו חצי ליטר, אבל הרוב אין בו. זאת אומרת שאני צריך להתאים את המתת, את המתנה שאני רוצה לתת לכלים של הכלי המקבל. כשאנחנו מדברים על אורות חנוכה והזכרנו את זה בכמה אפשרויות, עד היום דיברנו בצד של הפשט, הבוקר קצת נכנסנו לדברי חב"ד, דברי חסידות, קצת לעומק הדברים, הרי דיברנו על הערות. הערות זה לא האור עצמו. צריכים לזכור, הערה זה משהו שיוצא מן האור. זאת אומרת שזה כבר מצומצם, זה לא האור עצמו, אלא תופעה שהיא השתלשלות, היא השפעה של האור כלפי מי שמקבל את האור הזה. כשאני מקבל, אז אני מקבל משהו שמתאים לי, אני לא יכול לקבל את האור כפי שהוא, והדבר הכי פשוט להוכיח, תסתכלו בבקשה על השמש בצהריים, ביום קיץ, בלתי אפשרי, מהר מאוד סוגרים את העיניים, כלומר, אתה לא יכול. האור הזה גדול עלינו. אם אנחנו נתעקש, אנחנו נתעבר. אמרת, תתבטל, זהו, התבטלה הראייה. כשאנחנו מדברים על השפע של הקדוש ברוך הוא בנרות החנוכה, אנחנו צריכים להבין אנחנו מדברים על השתלשלות של אור שבא מלמעלה למטה. בא מהקדוש ברוך הוא כלפי הנבראים בחנוכה, היינו שמה שבא מהקדוש ברוך הוא אין סופי כמו הקדוש ברוך הוא. אין סופי. אבל אנחנו כבר הזכרנו ואמרנו ונזכיר ולומר תמיד, אנחנו סופיים, אנחנו מוגבלים. אם כן, הכלים שלנו לא מתאימים לאור. או במילים אחרות, גם ההערה עצמה, שהיא כבר צמצום, אנחנו לא מתאימים להערה כולה, אלא כל אחד לפי מה שהוא, מהגדול עד הקטן. בגדול החל ובקטון קילה. כלומר, צריך לראות, להתאים את האורות, את השפע האלוקי הזה של חג החנוכה לפי ערך המקבל. ככה היינו מבינים. כי באמת ככה דברים נעשים בכל שאר המצוות, בכל שאר העניינים של האדם בעולם. לפי ההכנה שלו, כך השפע האלוקי בא אליו ומתיישב בו. אז לצדיקים הגדולים זה בא בכלים גדולים. אצל הצדיקים הקטנים זה בא בכלים קטנים. ממילא, בא פה החידוש הגדול בחנוכה, שהכלים הקטנים מקבלים סייעתא דשמיא, היינו, שהם יכולים להכיל את האורות הגדולים בלי שהתרסקו, בלי שהם יתנפצו, בלי שהם יהפכו להיות ניצוצות בעצמם. כדבר הידוע, כשצלחת, כוס, נופלת, נשברת, יש הרבה הרבה ניצוצות מסביב. כלומר, למעשה, בואו ונראה, אם כן, למה זה? מה הסיבה שהאורות הללו של חג החנוכה יכולים לרדת אפילו מתחת לעשרה טפחים בלשון חז"ל? כלומר, לכלים קטנים, לכלים שהם עדיין רחוקים אפילו, עד כדי מה שנאמר בהקדמה, אפילו לכאלה שהם רחוקים כל כך, ששקועים בעולם הזה בדמיונותיו, בשקריו ודמיונותיו. גם הם יכולים לזכות לקבל מאור נרות חנוכה. באמת, לא פלא. שאנחנו רואים הרבה אנשים שהם בדרך כלל לא מאלו שנראה שהם ממקיימי המצוות, משתתפים בנרות חנוכה ותקסים של חנוכה וכל דברים כאלה מדליקים נרות. יש איזה משהו פנימי שמושך את הדבר הזה, את הרצון הזה, את העשייה הזו, את הדבקות הזו בנרות חנוכה. וזה חג גם נורא נחמד, כן? אז לכן למה לא יש מעות חנוכה, או בערבית קוראים לזה, חניקה גלט, סליחה, זה ביידיש. אז בקיצור, הרעיון הוא שזה חג שמקרב אנשים, וצריך להבין מה קרה, למה, מה הסיבה. תסתכלו אצלכם, פרק א', עמוד ב', יש מקום גבוה שאין מגיע שם שום פגם. אני כבר רוצה להגיד שאנחנו לא נספיק את הכל, אבל נשתדל. אומר הרב בעל אחד הברכה, והנה, וב דשמה קדישה ודיוקנה דברית דהזדרעה בממבט ייחודים, והוא סוד חוט השדרה שממשיך האור ממוח הדעת לתתה ביסוד. שאחר שיחדו ביסוד עליון וסוד שביל ונתיב דלא ידיע אי לעילה אי לתתה, ושם הוא דעת דזעיר ונשיקים בסוד ייחוד יוד והי, בסוד רוחה ברוחה כטעם כל הנשמה תהלל יב בית פעמים נשיקה. האות יוד והי פעם א' למד, כלומר זה כפול זה, ובא הרבה פעמים רוח, מספר, כלומר גימטריה, ברוך שם בו מחותו לעולם ועד, כידוע, מישהו יודע? הוא בטח היה ידוע. ושם, בשביל ונתיב, הוא כולל אמיתי של כושל החסדים, שמן הטוב, בגדול?
פח.
החתום בחותם של כהן גדול, הבא אילה, ושם לא יגיע שום טומאה ושום פגם. אבל אין מי שישיג משם הערה, אלא משה רבנו ורבי עקיבא, על ידי מסירות נפש בפועל. וואו, איזה מילים, חבל על הזמן, כן? אז הסברנו קצת ראשי תיבות, בוא נראה איך אנחנו צוללים למים העמוקים. רבותיי, בידוע שם הוויה כתוב בארבע אותיות, אות יוד, אות ה, אות ו, אות ה. שם הוויה מחולק לשתי מחלקות. המחלקה הראשונה האות יוד ואות ה, והמחלקה השנייה אות ו ואות ה. למה אנחנו מחלקים אותם בצורה הזו של שתיים? כי אות ה מופיעה בשני המחלקות, ה הראשונה של השם והאחרונה של השם. זאת אומרת שיש קו שאפשר לחלק את זה לשתי קבוצות, שתי האותיות הראשונות, שתי האותיות האחרונות. שתי האותיות הראשונות הן מסמלות את עולם האצילות ועולם בריאה, ושתי האותיות האחרונות עולם יצירה ועולם העשייה שאנחנו נמצאים בו. זה אומר שכשפה דיבר הרב, הוא דיבר והנה וו דשמע קדישא. האות וו שנמצאת בשם הוויה היא השלישית מתחילת שם הוויה. כצורתה, כן, היא כתובה באות קטנה של יהוד ונמשכת למטה. כלומר, אנחנו רואים שהיא מסמלת מה תסתכלו בפנים, האות וו צורתה המשכה. היא הרי מושכת מלמעלה, מהאות יהוד, למטה. למה אני אומר שהיא זאת שמושכת? כי מה האות הראשונה בשם הוויה? יהוד, היא קטנה. היא שורש של הכל, ממנה אחר כך הכל נמשך. נכון? אחר כך יש אותה, אחר כך בב, עוד אה. זאת אומרת, האות וו כתובה עם האות יהוד למעלה, שהיא רומזת ליהוד הראשונה. אבל מה הפעולה שהיא עושה? היא נמשכת כלפי מטה. כלומר, הוו עניינה סמל, רמז. למה? להמשכה. אוקיי? לא נדבר עכשיו על האות נון, שהיא המשכה יותר ארוכה. כן? זה לא הנושא, אבל אולי בהזדמנות בא בלעניין. נדבר על הוו. אומר הרב, מבואר בדברי רבים. כלומר, בא לך לברכה. בכמה מקומות שהיא מהעודווה מרמזת על הקו האמצעי של הספירות. אנחנו אמרנו שיש מידות הנהגה של הקדוש ברוך הוא שעל פי המקובלים הם מכנים אותם בשמות, בכינויים, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. בכלל מוכר לכם. בכלל מי שפה למד חסידות יודע, מי שפה עדות המזרח ודאי יודע, כן? כלומר, מכירים מושגים מוכרים. במיוחד בדור האחרון הזה, שמאוד נמשך אל הפנימיות של התורה. אם כן, הם מכונים בשם ספירות. כשאנחנו מסתכלים על המבנה הזה של הספירות, אולי בשנה שעברה או לפני כן פרסרטרנו אותה פעם על הלוח, עם השמות שלהם זוכרים, אז למעשה אנחנו רואים שזה מתבסס על חלוקה לשלוש קווים, שלושה קווים. יש את הקו הימני, הקו השמאלי והקו האמצעי. אם כן, מה הכי מזכיר לנו את האות ו? אנחנו מדברים על המשכיות, למשוך למטה. מה מושך הכי הרבה? איזה קו?
האמצעי.
האמצעי. כי הוא מושך מהכתר ועד המלכות. הקו הימני מושך את החסד, את החוכמה, את החסד והנצח. שלוש. הצד השני מושך בינה, גבורה והוד, אבל קו האמצעי מושך כתר ואחר כך לתפארת ויסוד ומלכות יותר. יש גם בחינה שנקראת דעת, היא נסתרת, כן? היא בין, נקרא לזה, המגמה המשתפת, המגמה המכילה, שתי קצוות, כן? שזה בחינת הדעת, שהיא בין חוכמה בצד ימין לגבורה בינה בצד שמאל, באמצע יש דעת. אכן יעקב אבינו נקרא קו האמצע, כי היה בו גם מצד החסד של אברהם וגם מצד הגבורה של יצחק. אז הוא קו האמצע, הוא תפארת, תפארת לא מן האדם, כלומר הוא בקו האמצע. כן אומר הרב, מבואה בדברי רבנו בכמה מקומות שהיא מרמזת על קו האמצעי של הספירות. האות וו היא מרמזת על הקו האמצעי שתחילתו בדעת, כלומר אותה ספירה נסתרת, שלא סופרים אותה, לכן יש עשר, וסופה ביסוד. כלומר, היא מושכת מדעת, תפארת, יסוד. והוא מרמז על חוט השדרה. אם אנחנו נשאל בגוף האדם, כנאמר באיוב, מבשרי, איך זה אלוה? כלומר, דרך גוף האדם אפשר לראות את סודות הנסתר, כן? כי בצלם אלוהים עשה את האדם, רמז באדם יש לקדוש ברוך הוא, לא מבחינת המבנה הצורני, כי אין לו דמות הגוף ואין הגוף, אלא במובן הרעיוני. אם כן, עמוד השדרה שלנו נמצא איפה? באמצע של הגוף. הוא בדיוק מרכז הגוף. זאת אומרת, הוא רומז לאות ו' שבשם השם, שם הוויה של ארבע אותיות, האות ו' רומזת לעמוד השדרה. אם כן, אומר הרב, והוא מרמז לעמוד השדרה שממשיך את החיות. מה תפקיד עמוד השדרה? תפקיד עמוד השדרה זה להעביר את החיות של כל הגוף, דרך בגזי העצמים, דרך כל מה שיש בו, כן, הוא מפעיל לכל הגוף, שבא הפקודות מאיפה? מן המוח. והמוח ידוע, יש מוח, ימין מוח שמאל, נכון? זה כנגד חוכמה ובינה. והראש שלמעלה זה הכתר. הכתר נמצא מעל הראש, וכתר מניחים מעל ראש המלך. כלומר, זה מבחוץ. אם כן, ממשיך על הרב ואומר, שממשיך את החיות מהספירה האמצעית שבמוחין, היא הדעת המכרעת בין חוכמה לבינה. כלומר, איך הדברים ירדו מהמוח כפי שהם ישר לעמוד השדרה, זה לא יהיה טוב. כי זה יוצר מה? שני הפכים. כן? זה מושך לכאן, זה מושך לשם. לכן צריך מה? את הממוצע. שהוא מאזן בין הכוחות, ואז הגוף יכול לתפקד. כאשר למשל, לא עלינו, לא עליכם, יש קצת בעיות, כן? בתפקוד של הגוף, יד ימין לא בסדר, יד שמאל לא בסדר. מה אנחנו אומרים? צריכים לבדוק מה קורה במוח. כן? האם יש בעיה? זאת אומרת שאחד מהצדדים הוא מושתק על ידי הכוח הנגדי לו. כלומר, יש פה כוח שגובר על כוח אחר בגוף. ממילא הגוף משתבש. בעניין של הדעת, שזה הדעת הממוצע, שהיא מאזנת שהכל יהיה בסדר. אם כן, לספירה האמצעית שבסוף המידות, הממשרת את האור והחיות, ואני עברתי לעמוד ג', ידי גילוי לספירת היסוד. כלומר, התפקיד של האות ו' הזו, של עמוד השדרה הזה, זה להוריד את השפע, את המוח, את המחשבות, את התפקוד, את כל המערכת, אל ספירת היסוד. מה היסוד כשמו כן הוא, הוא העמוד של כל הבניין, הכל עומד עליו, נמצא שהו' של השם הוויה מרמז על המשכת אור המוחין ידי גילוי. שהוא התענוג וההתלהבות בעבודת השם. למעשה, ההמשכה של כל המחשבות, העניינים מן המוח אל הגוף, דרך עמוד השדרה, ועד עמוד הגוף שלנו מה? פועל בכל הפעולות שהוא פועל. זאת אומרת, זה התענוג. מה התענוג? שהגוף מה? ברוך השם פועל, תודה לאל, הכל בצדר. ומה התענוג הכי גדול? שזה באמת נעשה לעבודת השם. בסדר? בואו נמשיך. נמשיך הרב בהלכה לברכה ואומר שאחר שהתייחדו, ביסוד עליון, בסוד שביל ונתיב דלי ידיע, היא לעילה, היא לתתה. פירוש הדברים, קודם, רבותיי, יש שביל ויש נתיב. מה יודע משניהם? על פנה בעברית אותו דבר. אני הולך בשביל, אני הולך בנתיב. שנינו מה זה? זה דרכים. בכל זאת אנחנו רואים שיש שוני. יש פסוק שאומרים, נתיב לא ידעו עית. זה הסבר עמוק, לא נבהר את זה כאן. אבל תסתכלו בפנים, אומר הרב, ייחוד הספירות העליונות של חוכמה ובינה, הם נקראים גם כן אבא ואמא, כאילו האב והאם של כל מה שבא מתחתיהם, הוא ייחוד נפלא עד מאוד, עד שייחוד זה הנעשה על ידי מידת היסוד הוא ייחוד תמידי. וממילא אין ניכר לעולם עם היסוד בחוכמה או בבינה. אני אסביר. אני רואה, לא, אל תנסו לנסות להבין, אני אסביר. תראו, מה זה ייחוד? מה זה ייחוד? ייחוד זה חיבור. כלומר, כאשר אני לוקח שני דברים, ואני מחבר ביניהם לאחד, אני ייחדתי אותם, הפכתי אותם מרבים ליחיד. אוקיי? מפרטים לאחד. כאשר יש לי מידת חוכמה ומידת בינה, ועל ידי פעולה, כרגע לא נגדיר מים, אני הופך את הכוחות הללו להיות מאוחדים, שווים בהשפעה, הפכתי את המקום החדש, כן? שעכשיו נוצר מהחיבור ביניהם, למשהו שלא היה קיים. וזה מה שנקרא ייחוד. כן? ייחדתי, חיברתי. אז יש שביל ויש נתיב. כלומר, כל זה, הפעולות הללו, זה על ידי עבודת השם, על ידי קיום המצוות, על ידי קיום לימוד התורה, על ידי הדבקות שלי בשם, אני יוצר את המהלך הזה. אני לוקח את החוכמה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, ואת הבינה, ההבנה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, וביחד אני מחבר אותה ואני מקבל מה? ידיעה. אני יודע, למדתי, יודע. המילה ידיעה מרמדת על מידה שנקראת דעת. זה אדם שיש בו דעת, כן? אם אין הבדלה, דעת מניין. אם אני לא יודע להבדיל, אז אני לא יודע. זאת אומרת, מידת הדעת היא זו שממזגת את החוכמה מצד הכרה או לי, חוכמות שאני למדתי או ידעתי. הבינה נותנת לי את היכולת להבין דבר מתוך דבר, והשילוב ביניהם נותן לי את הפרי שזה דעת, אני יודע. עכשיו, לאן זה הולך? הידיעה הזאת צריכה ללכת לאן שהוא, הרי לא יכולה להישאר רק בהגיגי המחשבה, ולהישאר רק בשכל, היא אמורה להשפיע על המציאות. עכשיו אני יודע לעשות משהו, עכשיו אני יודע דבר מסוים. אז זה יורד לאן? ליסוד. זה יורד לעמוד, על שלב עומד, כל החיים, כל האדם, לא משנה, היסוד שמחזיק את כל הבניין. והדרך עבודה מבואר בספרי בעל התניא, כי גילוי החוכמה והבינה הוא כאחד. כלומר, הגילוי של ספירה מידת החוכמה, או ספירה במידת הבינה, בא לידי ביטוי איך? על ידי מה? על ידי הפעולה. אני רוצה לעשות דבר מסוים, אני לומד אותו, אני מבין אותו, עכשיו אני יודע אותו, אז אני עושה אותו. כלומר, הגילוי של הפעולות מעידות על שיתוף של חוכמה ובינה, שזה הדעת. ועכשיו הדעת מרמזת על שני כוחות שהיו לפניכם, על החוכמה והבינה. והיא שאיחדה אותה, והפכה את המחשבה, את הידיעה הזו, למעשה. זה מה שאנחנו אומרים, סוף מעשה, במחשבה תפילה. לכן היסוד הוא הסוף של המבנה, שמחזיק את כל המבנה, אומנם מתחתיו יש ספירת מלכות, אבל זה נדבר בהמשך, בעזרת השם, אם נספיק. אומר רב, תסתכלו בפנים שאי אפשר לאור החוכמה להתגלות, בלי התבוננות. אי אפשר! שיהיה גילוי חוכמה בלי שנתבונן בה, כבר בלי שנבין אותה. כמו שרואים כאשר מבריק לאדם ברק המבריק בשכלו. וואו, עלה לי רעיון, פאפ! קבעתי רעיון בראש, הבריק לי רעיון, כמה אומרים, כן? הבריק. ולא מתבונן בו, וזה נותן לזה להמשיך ללכת, וזהו, לא משקיע בזה זמן. מה קרה להברקה הזו? הלכה ואיננה. נשארת הערה בהתכסות, די נעלמה לה. וכן אי אפשר להבינה, להעיר בלי הערת חוכמה, שהרי אי אפשר לאדם להתבולל כראוי בעניין שאין לו בזה, הערת השכל. כלומר, אני צריך את השילוב של שניהם, את השכל ואת ההתבוללות. ואי אפשר להגיע לדבקות שבתענוג הבינה, בלי לדבקות של ביטול החוכמה שנקרא כוח. מה? זה אני אסביר קצת, כן. המילה חוכמה בנויה משתי מילים, שני מילים. כוח, מה? כן? זה חוכמה. בסדר? החף והחל מתחלפים במקום. מה זה? כל העניין של המה, עניינו, מה זה אדם, נכון? גימטריה אדם, אבל מה זה גם ביטול? מה? כאילו, מה אתה מחזיק מעצמך? מה, מי אתה? מה אנחנו? שום דבר. כלומר, יש פה כוח של ביטול בתוך החוכמה. הכוח באמת שבונה, הוא מייסד, הוא מחזק, ומאשש את החוכמה האמיתית. מה זה? ביטול, ענבה. ככל שהאדם אמיתי יותר, חכם באמת, באמת, על פי דרכי ישראל, על פי התורה, מה קורה לו? הוא ענב יותר. הוא מבטל את עצמו. זה חכם אמיתי. החכם האמיתי השלם, כן? זה אחד כזה שהוא ענב, כי מגודל החוכמה הוא מבין כמה שהוא מה? קטן, מה? מה? שום דבר. ואנחנו מה? אומר משה רבינו. כן? טוב. וזה מפני ששורשם של מידות אלו ברחניות בעולמות העליונים דבוק תמיד לבדק. כלומר, למעשה, החוכמה והבינה הם כל הזמן קשורות אחד בשני, כמו שאנחנו יודעים, ככה הוא מסביר, וככה מובא בספרי המקובלים, כמה רב שם הארי, גם החוכמה והבינה נקראים אבא ואימא. כמו זוג. כן? ואז יש חיבור. והיו לבשר אחד, ועד יש את ההמשך, השושה. ושם, הוא דר דזעיר, הכלל הוא, שהיסוד של כל פרצוף, או, מה זה פרצוף? פנים. נכון, פרצוף זה פנים. הוא אומר, אני צריך להסביר, תראו. המספר 10 מסמל ביהדות את השלמות. מ-1 עד 10 זה כל המספרים כולם, נכון? מ-0 עד 9 זה כל המספרים. 10, 10 ספירות, כן. הכל מושלט על 10. 10 המאמרות, נברא העולם ועוד. אם כן, כל מקום שאני מוצא, מבנה רוחני שמתבסס על 10, משמעותו מה? שלמות, של אותו המבנה הרוחני. במקום שאני לא מוצא 10, זה אומר שיש שם חסר שצריך להשלים אותה. אם כן, כשאנחנו מדברים על ספירות, אנחנו מדברים על 10 ספירות. כלומר, זה מבנה שלם. המבנה השלם כולל בתוכו, כמו שאמרנו, את כל 10. אבל איך זה מושתת? זה מושתת על חוכמה ובינה, שזה אבא ואמא. נכון? אם יש אבא ואמא בעזרת השם, ברוך השם, לכל עם ישראל כולו, מה יש אחר כך? יש ילדים. כלומר, יש תולדות. ומה עם התולדות? 6 הקצוות שנמצאים למטה. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, ואחר כך המלכות. כלומר, זה למעשה כמו הילדים של האבא והאמא. בסדר? זאת אומרת, מה חסר לי עכשיו? רק הכתר, נכון? כי התחלנו בחוכמה. הכתר הוא מלמעלה, והוא המקיף והשומר על כל המבנה כולו. אם כן, יש מולי מבנה שמתבסס על 10. מה זה 10? שלמות. אבל 10 הזה מחולק. ראינו, נכון? יש כתר שהוא מעל הכל, שזה רמוז באות י' של שם השם, אבל לא האות עצמה. התג, הקוץ של היהוד, כי הוא נעלם, הוא קטן, כמו שרואים אותו. הוא רומז לכתר, האות י' עצמה לחוכמה, ואחר כך האות ה', הראשונה, זה הבינה. אז יש לנו חוכמה ובינה שהם צמודים לזה, המחלקה הראשונה. ולאחר מכן יש לנו את הו' וה'. הו' זה הילדים, 6 הספירות מתחת, מחסד ועד יסוד, והה' האחרונה זה כאילו הבת, בנים ובנות. אם כן, יש לנו שלמות קומה. לכן זה נקרא שם דעת בזעיר. כלומר, יש לנו פה פרצוף שלם, שימו לב בסוגריים. אבא ואמא, זעיר אנפין, זה השש כתבות הללו, חסד עד יסוד כולל, וכל אחד כלול מ10 ספירות, לכן זה נקרא פרצוף שלם. זה קומה שלמה, יש בו את הכל. עד כאן ברור, אתם איתי? בסדר, מצליחים, הבעיה שאני לא הייתי. כלומר, למעשה, מה שקורה, שיש לנו מבנה רוחני שלם. אבל, כמו שאמרנו, היות והקדוש ברוך הוא אין סוף, אז 10 ספירות הללו מייצגים מימד מסוים. אבל בגלל שאנחנו מדברים על דברים רוחניים, זה לא נגמר כאן. בגלל שלרוחני מה? אין סוף. הממילא זה חוזר על עצמו שוב ושוב 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 ושוב, אין סוף. 10 ו-10 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 ו-10. זה תוך זה, תוך זה, תוך זה, תוך זה. הדוגמה הכי טובה, כולם מכירים את הבובה הרוסית שהביאו לנו העולים מרוסיה, קוראים לה בבושקה. כן, הכל אותו דבר. אחד יותר קטן מהשני, אחד אחד בתוך השני. כמובן, אם היה אפשר ליצור כזו בבושקה אינסופית, ככה זה היה נראה. אחד בתוך השני, בתוך השני, הכל אותו דבר. הכל אותו דבר. תגיד, אבל זה קטן מדי גדול, נכון. זה קטן מדי גדול כי זה מתרחק, ככל שהדבר יותר רחוק, הוא נהיה יותר קטן. אנחנו מסתכלים מפה על השמש, היא נראית לנו מה? כמו גבינה צהובה. כן, היא קטנה, נכון? אנחנו חושבים שאנחנו גדולים, אבל אנחנו יודעים את האמת, זה לא. כלומר, ככל שזה יותר גדול, ואנחנו מתרחקים, הוא נראה קטן. ממילא, זה הרעיון שאומר פה הרב, שצריך לא שם בפנים, יש לנו מה שאמרנו, מידת הנהגת הדעת, הידיעה, המיזור של החוכמה והבינה, מקושר לדעת שבפרצוף למטה ממנו. בואו תסתכלו אליי, רבותיי, יש חוכמה וממולה, הפך שלה, בינה. יש צד ימין וצד שמאל. רק כך זה שלם, יש חסד ויש גבורה, יש נצח ויש עוד. כלומר, חייבת להיות מין מצב של השלמה זה מזה. אני לא מדבר על קו האמצע, שהוא הממזג. ממילא, אם אני מדבר על הדעת, כן? שהיא ממוצע, נכון, הממוצע, האמצע, בין חוכמה לבינה, השפע שבא ממנה צריך ללכת למי שנמוך ממנה. אבל לאן? כמו שאמרנו בתחילת השיעור, לכלים המתאימים, נכון? אחרת, או שזה יהיה מעט מדי, או שזה יהיה יותר מדי, נכון? מה הכלי הכי מתאים לדעת, ספירת הדעת, לדעתכם? הדעת. כלומר, היום אתה מובלה על בסיס של זה עומד מעל זה, הצילות, בריאה, יתירה, עשייה, בצדר של מלמעלה למטה. אז ההשפעה של הדעת מלמעלה צריכה עכשיו לרדת לדעת שנמצאת מתחתיה. וכן הלאה, זה הדרך. כלומר, זה הולך ויורד כל מידה ומידה, כל שבע ושבע, הוא נכנס לאן? למה שמקביל לו במימד שמתחתיו. ככה שבע לא יורד. ממשיך על ההרה, מפני שהיסוד הוא מקשר את כל המידות של המשפיע בתכלית הרצון להשפיע. הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע, והדעת הוא הממזג את כל ההשפעה. יש בה גם מן החסד, גם מן הדין, גם מן השפע, גם מן הצמצום. והדעת מקשר את המוחין, הרי אמרנו שזה כנגד עמוד השדרה, הוא באמצע. זה הדעת. לבוא לידי פועל במידות. ומכיוון שכך הדרך עבודה, עיקר בקום התגלות האור של יסוד של המשפיע הוא בדעת של המקבל. כלומר, אנחנו, שבו מקושר השכליות שבו להתגלות שבמידות. כלומר, שאנחנו מקבלים שפע מהקדוש ברוך הוא, לפי הכלי שלנו, ככה מתגלה הגילוי של האלוהות בנו. אתם זוכרים, דיברתי גם בשיעורים, גם ככה שאנחנו הולכים במסדרונות או בכל מיני מקומות. הקדוש ברוך הוא מצוי כל הזמן. איך אמרנו ברמב"ם? אין שם מצוי ראשון אלא הוא, וכל מה שיש, הכל בא ממנו. הוא נמצא בכל מקום. זאת לא אמירה, זה ככה עובד. אלא שזה תלוי בכלי המקבל. האם אני הכלי המקבל רואה? ומה שאני רואה, את הקדוש ברוך הוא, כן או לא? זה תלוי בכלים שלי. זה בדרך כלל, באופן כללי, על כל המציאות בעולם. אמרנו, חוץ מי, יבוא את חנוכה. אבל הרב פה מסביר את התהליך. אוקיי? השעון ככה עומד מולי ומאיים עליי. צריך להוריד אותו. אז אנחנו ננסה לעשות את זה ככה. טוב, תדלגו מפה לפרק ב', תדלגו, טוב, יש פה הרבה דברים חשובים, אבל אין רע. תדלג לפרק ב', בעמוד ו', ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם. אדם שאתה לא טוב, אם כן, מה היה בחנוכה? בני מתתיהו, על ידי מסירות נפש, זכו ומצאו אור הגדול, שאין שם מגע נוכרי. עברתי לעמוד זין. ובזה נזדמן להם בפועל על ידי נס פך שמן חתום, בחותם של כהן גדול דין אלה. אנחנו יודעים מה שלמה אומרת, שכנגד ירושלים של מטה יש ירושלים של מעלה, או כנגד בית מקדש של מטה יש בית מקדש של מעלה. מי הכהן הגדול למעלה? שר של ישראל, מיכאל מקריב, כן, נשמות של צדיקים. הכהן הגדול. שר הגדול, הכהן הגדול. מיכאל שר ישראל. וכל המשכות של שבעת קני המנורה, שהם חסדים המתפשטים. עכשיו הבנו מה פירוש חסדים מתפשטים, נכון? זה יורד מלמטה למטה. הוא יורד מלמעלה דרך הספירות ועובר למטה, אז זה התפשטות, כמו שם הוויה. מתחיל באות יוד קטנה ונגמר באות אה. זה מין התפשטות של אותיות, התפשטות של שפע, התפשטות של גילוי. שהם גבורות דאבה, זוכים זה החוכמה, וגם שורש המתפשט נפגם ונטמע במגע נוחי כשנים וכתולה. אם יהיו חטאיכם כשנים כתולה, כן? כמבואר בליקוטי תורה, שעד שם נפגם ולא היו יכולים להמשיך לנרות עליונים שום הערה כי נאחד בהם הטומאה, עד שבכוח מסירות נפש עלו לשורש השורשים, כולל הנחתם בחותם יסוד אבא כהן גדול, והמשיכו את האור הגדול הזה, ומגודל האור זה בורחים כל הקליפות והשרים, והדליקו נרות בחג קודשך כמצוותך. וגם הדליקו נרות חנוכה, והמשיכו האור הגדול הזה לבטא בהי, כלומר מחוץ לחצרות קודשך. בואו תסתכלו איך אנחנו נבהר את זה, וכנראה בזה אנחנו נסיים. בשנה זו בעזרת השם, בלי נדר לשנים הבאות. ובלי מתתיהו, על ידי מסירות נפשם, זכו ומצאו אור הגדול, שאין שם מגע נוכרי. למה? משום שבאור הזה שאנחנו מדברים עליו, לא שייך בלימה בכלל. מה קרה? למה בשאר הספירות, שאר המידות ניתן לפגוע? ובדם באור הזה, כן, באור החצבו מה שכתבו למעלה, כן, הזדמן להם בפועל על ידי נס פך שמן חתום בחותם כהן גדול לילה. למה אי אפשר לפגוע בו? מה זה האור הגדול הזה שאי אפשר לפגוע בו? כן? אומר הרב, וזה נזדמן להם בפועל באותה שעה שחטאו ישראל. הרי מה היה החטא של ישראל באותו הדור? מלכות יוון לא רצתה לבטל את ישראל. מלכות יוון רצתה לבטל את נשמת ישראל. אין שום בעיה. אפשר להקריב קורבנות במקדש ולהדליק מנורה במקדש, ואפשר ללמוד תורה במקדש, אבל מתוך טומאה, שמן טמא, קורבנות אימון, התורה זה מקצוע. יש פרופסור לתלמוד, זה קיים היום באקדמיה. יש פרופסורים לתנ"ך, כן, זה מקצוע. מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה, תורה. לא שליוון היה התנגדות עקרונית, הייתה התנגדות לרוח הטהרה של הדברים. בתומה מה הבעיה? מילא אומר פה הרב, באותה שעה שחטאו ישראל ונמשכו אחר חוכמות חיצוניות של הימנים, והפרידו מחשבתם. כלומר, מה זה המחשבה? חוכמה ובינה. נכון? זה שורש הכל, זה האב והאם. זה השורש. במחשבת הקדוש ברוך הוא שהיא התורה הקדושה, אז היו ישראל שרויים בצרה קשה, כיוון שנפרדו ממקור השפע וממקור החיים, הוא הקדוש ברוך הוא, שהוא מרומז במה? בקוט של היוד, בכתר. ואזי היו ישראל שרויים בצרה קשה, שכל שפע ברוחניות ובגשמיות ממנו. אם כן, איך אפשר לצאת מזה? למעשה, אם אנחנו בונים, אנחנו רואים כל המידות כולן, מהחוכמה והבינה עד למטה למלכות, הכל נטמע. הכל נטמע. אז על איזה אור גדול אנחנו מדברים? על איזה חסד, על איזה מידה, על איזה ספירה? ספירת הכתר. כתר תנו לך השם אלוהינו. וכן ממשיך הרב ואומר, אבל על ידי גודל מסירות נפשם, שבני מתתיהו כהן גדול שבו ועוררו כביכול את המחשבה הראשונה של מציאו בני ישראל שהם בנים למקום, כמו שאומרים, ישראל עלו במחשבה תחילה. כלומר, למרות שהמחשבה יכולה אולי להיפגם, אבל יש מה שנקרא שורש המחשבה. שורש המחשבה היא ישראל עלו במחשבה תחילה. שם אי אפשר לפגום, זה השורש. אפשר לפגום בכל דבר, לא בשורש. ממילא שעזי זכו ונדבקו בשמן שהיא החוכמה. כל הרוצה להחכים, ידרי. זה השמן, המנורה בדמו. מה למעשה? זה השמן, סוד השמן. שהוא בחוכמה, אבל אמרנו שהחוכמה, חד ושלום, יכולה להיפגע. וסוד החוכמה לא יכול להיפגע. שורש כל החסדים, כל המידות. למה? כי החוכמה, מה אמרנו? היא האבא. האבא בו יש את הכל, כן? הוא המוליד. היא החוכמה, המחשבה הראשונה. מה היא? שישראל עלו במחשבה תחילה. לכן אי אפשר לפגום בזה אף פעם. ועל ידי כן זכו להיות שוב מדובקים בקדוש ברוך הוא. ולשבור את כל המחיצות המפרידות ביניהם לאביהם שבשמיים. תלכו לאחרון, דף האחרון הוא משורש הכולל. סליחה, וזהו חנוכה. לשון, עמוד תצא אם אנחנו, לשון חינוך והתחדשות, שבא על אור חדש, שנעשה בכל יום חינוך על דבר חדש, שתואם בכל יום אור חדש בעבודת השם יתברך על ידי התגלות אור אינסוף שמתגלה בחנוכה, זוכה האדם פתאום טעם חדש לגמרי של אור חדש שלא היה לו שייכות כלל לאור הזה לפי ערך העבודה שלו. הוא מעצמו לא יכול להשיג זאת. אשרי לזוכה לחזור בנועם השם. זה המיוחד בחנוכה. ומשורש הכולל שהוא בחינת כתר אינסוף נתחדש ממנו אור חדש לכל המתפשטים ממנו. כלומר, אותם הצדיקים ואנחנו, שזוכים להארת הכתר, צריכים להמשיך להארה נפלאה זו בחנוכה לכל הדבקים בהם, אתם, אחיכם, אחיותיכם, המשפחות, חברים. וזהו המהדרין אל המהדרין. ולכן אם המהדרין אל המהדרין מניחים, שיהיה כל אחד מבני ביתו מדליק נר אחד, מלבד מה שהוא עצמו מוציא פה הולך, הוא גם כן בכלל מהדרין מן המהדרין, שאין לומר אין זה שאם בני ביתו מדליקים נר אחד, הרי זו סתירה לבחינה שלו, אלא כל אחד יש לו כתר שלו, שהיא מוספת והולכת באורנסוף. כי על ידי זה מורה המדליק על המשכת אורנסוף, ובני הבית מורים על קבלת האור, כל אחד ואחד כפום שיעורו דלה לפי הכוחות שלו. למצד קבלת האור תמיד חלוק הכל כפי המקבלים או חבי עבודתם והתבוננותם בגדות השם והשתוקקותם לקבל את האור. כל אחד ואחד מאיתנו, איך אומר השיר שאים שירים בגן? כל אחד הוא אור קטן וכולם אור איתן, כן? זה האור, להשפיע. עושים עוד ועוד ועוד. זה ההשפעה של השפע אינסופי, רצון שנזכה באמת להארת האינסוף, בגילוי ממש, בביאת גואל צדק, ונעיר ונוער, ונזכה לראות בהדלקת מנורת שבעת הקנים, כולנו יחד, בבריאות, בשמחה ובאהבה, חג חנוכה שמח.